אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אז צחי, את מי נפגוש בפרק היום?
בפרק היום נפגוש את רויטל. רויטל עובדת באוניברסיטה, יש לה שני ילדים, היא נשואה. לפני שנתיים היא התחילה תהליך מדהים יחד עם בעלה, ושמענו ממנה על הדברים שגרמו לה מלכתחילה לקחת שליטה, ועל המטרות והיעדים שלה, יכולה בהחלט להוות השראה להרבה אנשים, וגם ללמוד מאיתנו יחד איתה, איך לעשות החיבורים האלה בין יעדים לפעולות.
מעולה, יאללה בואו נתחיל.
אז אנחנו פוגשים את רויטל, והיא בת 41, והיא נשואה, ויש לה שתי בנות.
נשואה באושר.
נשואה באושר, חשוב להגיד.
מנסה ליצור גם קצת
אושר למים. לא יודע אם זה רלוונטי, אבל זה חשוב להגיד. ואתם שניכם שכירים.
כן.
שאלנו שאלות מקדימות, ואנחנו יודעים שאתם מרוויחים בערך ביחד בבית, מכניסים נטו, אני מניח, 20,000 שקל.
קצת יותר, כן.
קצת יותר מ-20,000 שקל נטו. הכנסה פנויה הביתה.
נכון.
ואתם גרים בבית בבעלותכם, בשכירות?
בשכירות.
בשכירות. ומשלמים שכירות, אם אפשר לשאול?
3,400 שקלים.
אוקיי. עכשיו, כמו כל משפחה, יש לכם גם הוצאות. אתם מצליחים לחסוך מתוך יותר מ-20,000 שקלים האלה בחודש?
זה סכום שבעצם התחלנו להרוויח אותו לא מזמן, זאת אומרת, פחות משנתיים, בשנה האחרונה, למעשה. לפני כן היו לנו הלוואות סטודנטים, דבר שרק אם חייב נכנסים אליו, ושווה מאוד לצאת ממנו כמה שיותר מוקדם, כי זה באמת, מי שלא יודע להיכנס אליו, אז הלוואה גוררת הלוואה, וככה אנחנו התגלגלנו עם הלוואות, ורק לפני שנתיים סגרנו אותם, ואז למעשה לפני שנתיים התחלנו לחסוך כסף.
אז התחלתם לחסוך לפני שנה? שנתיים. כמה בערך?
נכון לעכשיו יש לנו, זה קצת משתנה כי אני הוצאתי את הקרן השתלמות וקנינו דולרים. אנחנו משום מה החלטנו שלקנות דולרים זה בטוח, כי הדולר נורא נמוך ופעם הוא היה גבוה, ובתקווה שאנחנו נוציא אותו רק שהוא יהיה גבוה.
Okay.
אז נכון לעכשיו יש לנו 37,000 דולר חיסכון.
חיסכון רגיל, פקם?
זה פקם כזה, אין יותר מדי, אתם יודעים איך זה עובד, אבל פקם. הכי אידיאלי שיכול להיות.
פקם בבנק ישראלי רגיל?
אנחנו סוגרים את זה לשנתיים, ומכניסים כל חודש.
הוא לא נזיל.
הוא לא נזיל, אנחנו קונים כ-500 דולר בחודש. זה בעצם חיסכון אחד שהתחלנו אותו. לפני הקורונה רצינו ליצור עוד חיסכון נוסף באלטשולר שחם, אבל עצרנו אותו כי לא ידענו מה יהיה עם הבורסה, וכרגע אנחנו חותמים על עוד חיסכון נוסף, זאת אומרת אנחנו נחסוך עוד 2,000 שקלים מנגיד ספטמבר. התכנון הוא לחסוך את זה לבערך 3-4 שנים, ויחד עם הקרונות השתלמות שלי ושל בעלי, כמה שיהיה לנו עד אז, בתקווה שזה יהיה קצת.
אם אני ונכון, אז אתם חוסכים בסך הכל סדר גודל של 3,500, 3,800 שקל בחודש.
4,000, כן.
2,000 מתוכם, אולי כשהתחלתם, הדולר, 500 דולר היה 2,000 שקל.
3.4, כן.
עולים 3.4. אז 2,000 שקל ש הם חיסכון שיושקע בשוק ההון. זה אל תשולח שחם, הוא יושקע בצורה כזאת אחרת בשוק ההון.
נכון.
וחיסכון נוסף שהוא ספקולטיבי לחלוטין, הוא יושב, הוא לא מושקע, רק על סמך עליית ערך.
של דולר, בדיוק, כן.
איך הולך עד עכשיו?
לא טוב. בינתיים הדולר לא גבוה.
השאלה מתי התחלתם?
לא, התחלנו 3.67, אבל בוא נגיד זה ככה שברגע שמבחינתי, אולי עכשיו אני אהיה אופטימית מדי, אבל כשהדולר הגיע ל-4.5 והוא הגיע פעם ליותר מזה,
נכון.
אז אני יוציא את הסכום הזה, ואז זה יכול להיות סכום מאוד יפה. נכון. זאת אומרת, הוא כן.
מה המטרה בסופו של דבר של החיסכון הזה? זאת אומרת, אנחנו חוסכים כל חודש, למה?
אני רוצה להגיע למצב שיש לי במינימום 500,000 שקל, והוא יהיה בעצם ההון העצמי שלי לקניית דירה או בית, כשבתים יעלו, הבית שאני רוצה יעלה לא יותר ממיליון וחצי, 1,600,000. וככה אני אוכל בעצם לקחת משכנתה של עד 1,000,000 שקלים, שזה גם היום נשמע לי מאוד 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 גבוה. אנשים שלוקחים יותר מזה, זה באמת סיכון, בעיניי, כאילו אני, בן אדם שהוא לא לוקח סיכונים, אז מרגיש לי שמיליון שקלים זה משהו שאפשר יהיה לעמוד בו בטווח של 15 שנה, 20 שנה.
דרך אגב, היעד הזה הוא מתי אמור לקרות? שיהיה לך 500,000 שקל?
נכון, יש לי חזון, יש לי יעד. זה אמור לקרות 3-4 שנים הקרובות.
כמה היום ההחזר פחות או יותר על 1,000,000 שקל? למה? זאת אומרת, לאיזה החזר את...
זה מאוד מאוד, אתה יודע, שהמון משתנים, טיב לקוח, זה, ריביות.
אני אומר, בגלל שזאת את, אני מרשה לעצמי, לא לכל אחד הייתי שואל את השאלה הזאת, ללאן את מכוונת? בוא נלך לשורת.
5,000 שקלים לחודש. החזר חודשי של 5,000 שקלים לחודש, אפשר לעמוד בזה, את הפריים אולי להאריך ל-20, ואת הקלט קבוע לא צמוד 15 שנה, אולי עוד איזשהו מסלול שאפשר לסגור אותו תוך כדי.
אני אומר, אבל זה היעד שלך, בסופו של דבר זה יסתכם לך לסדר גודל של קצת פחות מ-25% הכנסות החודשיות שלך.
נכון, בדיוק, שזה גם משהו שאפשר לעמוד בו.
לפי התוכנית, תעשי לי, עשית את החשבון, אז אני שואל אותך ולא מריץ בעצמי, 3,500 שקל, או קרוב ל-4,000 שקל בחודש שאת חוסכת היום, תוך 3-4 שנים יהיו 500,000?
לא. שתי קרנות השתלמות יהיו בסביבות ה-200,000, כן, כ-100,000 שקל כל...
כמה הם היום דרך אגב?
בעלי עושה את זה כל כמה זמן, 100,000 ומשהו שקלים. יש לנו עוד 3 שנים עד שהקרנות נפתחות, אז אמור להגיע ל-200,000 שקל. זה מה שאני זוכרת, כאילו, מהחישובים, אבל היום הם קצת יותר מ-100,000. יש לי עוד קרן השתלמות, כאילו, עוד חצי קרן השתלמות שעדיין סגורה, ועוד קרן השתלמות מלאה שתיפתח עוד 3 שנים, אז, אז זה 200,000 שקלים. הדולרים, בתקווה שיהיה להם אופק, נגיד ונגיע ל-50,000 דולר, זה התכנון. 50,000 דולר במינימום זה 200,000 שקלים, אולי יותר.
בינתיים הם כמה?
37,000?
לא, 50,000 דולר היום זה 170,000 שקל.
אוקיי.
זאת אומרת שזה יגיע להיות 400 עוד 3-4 שנים בערכה שלך.
לא, למה 400?
200, 4 שקל.
אבל 400 זה אני מקווה. לא יודעת בעצם מה אני מקווה.
מאחל לך?
תלוי מה זה אומר.
מה זה אומר?
אם הם יהיו 400, זה אומר שהשקל מאוד נמוך, אנחנו לא ממש רוצים את זה. אני מעדיפה שזה יגיע ל-4.5, עדיין נסתדר במדינה עם...
כן.
כן. ואני גם פטריוטית, אז אני לא רק חושבת על עצמי, אני מנסה ככה להגיד משהו שיהיה גם בסדר להכל.
שהחזון שלך, שהמציאות תתאים לחזון.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
וה-2,000 שקלים של אלטשולר שחם, שבוא נגיד את זה ככה, ב3 שנים, זה 24.75, עם עוד, לא יודעת, היום אלטשולר שחם עושים תשואה מאוד יפה, אבל בוא נגיד אפילו בתשואה של 5%, זה עוד 80.
נקרא לזה נראה לי בשם כולל של קרן נאמנות, שלא לצאת פה איזשהו...
נכון, אתה צודק, זה סתם כי המליצו לי על זה, אבל באמת...
שם גנרי לקרן כלשהי.
אתה צודק בהחלט. שבאמת אנחנו נעבור במידת הצורך, יש לנו יועץ פנסיוני, שגם זה משהו שדבר מאוד חדש שככה למדתי לפני שנה, שכדאי ככה לעשות בדיקות באיזה קרנות אנחנו נמצאים, וגם הוא אומר שפעם בשנה עושים איזשהו בדק בית, ובודקים מה נכון לעכשיו, ומעבירים בעצם את הקרנות בהתאם, אז בהחלט אני, זה גם נכון להגיד שאני לא מתחייבת אליהם, נכון עכשיו הם נותנים בעצם את התשואה הכי טובה,
ושוב. אם אני יסכם את החזון הכלכלי שלך ל5 שנים הקרובות, זה שיהיה לך בית בבעלותך.
4?
אני כבר אחרי, כאילו זה כבר בוצע, כבר קנית, כבר אתם גרים, כבר שיפצתם, כבר סידרתם.
ריהוט, צלט.
אבל חזון ל4-5 שנים הקרובות זה שיהיה בית בבעלותכם, ששווה כ1.5 מיליון עד 1.6 מיליון, שהשקעתם בעון עצמי של 500,000 שקל, שחסכתם, שעכשיו אתם חוסכים תוך כדי שאנחנו מדברים.
כן.
זה החזון הכלכלי, זאת אומרת, לשם זה היעד לשנים הקרובות, בטח... יש לכם גם חזון ל10 שנים ויותר, ומה יאללה.
יש לי עוד 2 יעדים שקשורים לזה, אבל כן.
אבל אם נסכם כיעד ראשון, זה...
רגע, עכשיו אני סקרן, רגע, בוא, לפחות שיהיה רשום...
אתה רוצה שיהיה רשום, אני אגיד.
בדברי הימים.
אז בדברי הימים, כדי שהבנות שלי יוכלו לפדות את היעדים שלי, כן, אני כן חושבת כבר גם עליהם, זאת אומרת, ביתי כרגע ב9.5, יש לי משהו כמו 10 שנים ככה לנסות, עוד 10 שנים, אנחנו כבר... נתגלגל עם המשכנתא, היא כבר תהיה סבירה, כן לחשוב, אולי קצת יותר, אבל כן לחשוב על בית גם בשבילה, ולעזור לה עם משכנתא. זאת אומרת שהיא תצטרך שלהם חצי מזה, ואנחנו נעזור לה,
כלומר, אני רק מחדד, כאילו פחות או יותר שהיא תהיה בשנות ה-20 שלה, לקנות לה דירה להשקעה?
כבר שהיא תתחיל, כן. היא כבר תתחיל, כבר תראה את זה. זאת אומרת, זה משהו שאני לא ראיתי היום בדיעבד, אם יש משהו שאני... שאנשים אומרים שהם רוצים לחזור לגיל 20 עם השכל של גיל 40, אז כן, אז פה הייתי אולי, לא שאני יודעת מה הייתי יכולה לעשות בזמנו, עם עצמי בגיל 20 ועם היכולות שלי, אבל אולי כן.
האמת לא נעים להגיד, אבל לפני 20 שנה היה כל כך הרבה יותר קל לעשות את הצעד הראשון הזה למי שזיהה. הבעיה שפסיכולוגית, רוב האנשים לא זיהו את זה. נכון. זה נראה רחוק, גדול, מוזר. אבל אפשר היה לקנות דירות בתקופות מסוימות שאפשר לקנות דירות בלי כסף.
אנשים לא יודעים, ב-98 ל-2008 מחירי הדירות היו בשפל, בשפל.
אל תזרמי איתו, הוא מדבר על עכשיו, הוא רק עשה לך...
לא, לא, אני דיברתי על 20 שנה, אני רק אומר שעוד 20 שנה יגידו את אותו דבר על לפני 20 שנה. אבל בואו נתרכז בחזון שלי. איך לעזור. ואנחנו הזמנו אנשים שרוצים לעשות את הצעד הבא, שרוצים לקבל ייעוץ או לשמוע דעה נוספת. כמובן שהתכונית הזאת לא יכולה להיות ייעוץ מקצועי, ויש פה עניין יותר משפטי מזה, אבל לתת איזושהי דעה נוספת מניסיוננו, ולתת איזשהו ייעוץ איך לעשות את הצעד הבא, או מה לדעתנו נכון, ויעזור לעשות את הצעד הבא לקראת העתיד החזון המיועד לעוד 4 שנים או 10 שנים. כמו שכבר הצגנו בפתיח, אנחנו יזמי נדלן, אנחנו חיים את עולם הנדלן כבר קרוב ל-20 שנה, התחלנו מתיווך ולקנות דירות.
אז צחי התחיל את הדרך שלו בעולם הנדלן, בשירותי דיור של האוניברסיטה, אז אגודת הסטודנטים הקימה את שירותי הדיור, זה היה חדש לגמרי או שזה רץ לפני זה?
לא, זה רץ לפני, הצטרפתי.
כדי לעשות איזשהו לוח שבו הסטודנטים יוכלו להשפיע על מחירי הדיור, זה היה ב-2003, ואז מיד אחר כך הוא פתח משרד תיווך, ואני בחיים מקבילים קצת, הייתי גם בשירותי הדיור, אבל בתור זכיין חיצוני, דרך משרד תיווך. ואחר כך, בהמשך הדרך, נפגשנו והתחלנו לעשות יותר יזמות של נדלן, בקבוצות, בעמותות בנייה, יזמות פרטית ודברים שכאלה. אז צחי, הוא למד בבן גוריון כלכלה ומנהל עסקים תואר שני, ואני למדתי משפטים בספיר. והנה אנחנו נפגשים פה, אחרי כל אחד במסלול. היום אנחנו שותפים כבר כמה? כמעט 10 שנים? ועיקר העיסוק שלנו כיום זה דווקא בארצות הברית בכלל.
אבל מה שמאחד את העיסוק שלנו בכל השנים האלה, כל חיינו הבוגרים למעשה, זה נדלן. בצורות שונות, באזורים שונים, בהיבטים שונים, אבל זה סביב נדלן, חיים את זה, נושמים את זה. גדלנו בעזרת זה כלכלית, התפתחנו, והיום שנינו נמצאים במקום שאנחנו מאוד רוצים להעביר הלאה את מה שזכינו. מרגישים שהיקום העניק לנו הרבה, וזה הזמן שלנו להעביר הלאה מהידע, מהניסיון, מהדעות, מההבנה. כמו שאמרת לך מקודם, אנחנו יכולים לייעץ לאנשים כי עשינו והצלחנו, ולא להיות עוד דעה מיני דעות ברחבי העולם.
מקובל.
ואם נצליח ככה, כמו שדוד אמר מקודם, להוסיף סימן שאלה אחד באג'נדות של האנשים, נדע שעשינו את שלנו.
זה קרה קצת עלינו, מה שנקרא.
מעולה.
נחזור ככה...
חבל שלא לקחת אתכם לפני 20 שנה.
אז דיברנו ככה על המצב הכללי ועל המטרות שלך לעוד 5 שנים, 4-5 שנים, שיהיו בעלי דירה משלכם, תגורו בדירה.
כמובן חשוב להגיד כתלות במחירי הדירה.
לא בכל מקרה? לא. החזון שלך תלוי
תלוי במחירים.
במחירים, לא...
נכון.
זה למעשה, זה לא החזון שלך, דברת פה על החזון של המדינה. זאת אומרת, לא משהו שתלוי בך.
אני לא אקנה דירה במחירים של היום. הם צריכים לרדת לפחות ב-30%.
זה בוודאי שלא, השאלה...
וזה לא רק חזון שלי, גם פרופסור מיקי מלול.
אז אנחנו אומרים רק שזה הזמן להציג, שהגישה שלך והדעה שאת באה, האג'נדה שאת מביאה איתך, זה שמחירי הדירות היום הם גבוהים, ממה שהם צריכים להיות, הצופה ירידה, ואת ממתינה שהם ירדו, ומחכה עם הכסף כדי שהם ירדו, ורק אז תשקלי... לרכוש דירה, זה האג'נדה שלך.
כן.
לא בטוח שתקבלי את כל מה שנגיד, אבל כמו שאמרתי, אם יתעוררו סימני שאלה, זה מספיק טוב. ממה שהסברת לי, אתם חוסכים קרוב בין 3,500 ל-4,000 שקל, חלק מזה בשוק ההון, חלק בזה באיזושהי ספקולציה על המתח, כשלמעשה היעד של הכסף הזה, החיסכון, הוא הון עצמי לרכישת דירה, לך ולמשפחה שלך.
כן.
אני קצת אעשה לזה מסגור מחדש למה שאני שומע, וזה בא מהמקום שלי. מה שאני שומע זה שאת לקחת איזשהו הון עצמי שעבדת, שאתם עובדים בשבילו וחוסכים, לא קל לחסוך היום, גם במשכורות היותר גדולות לא קל לחסוך היום, ואתם מתקשים כמו כולנו בלחסוך, ואת למעשה מאמרת עם הכסף הזה בשוק ההון ובשוק המתח, את מאמרת עליו בציפייה שהוא יגדל מספיק כדי שתוכלי לקנות דירה. זאת אומרת, את סוג של מאמרת על הכסף של הבית של הילדים שלך. יכולה להסכים למסגור שלי?
נכון.
וזה משהו ש...
אימור יחסית בטוח בעיניי, אבל כן.
אבל זה אימור.
כן, אבל זה עדיין אימור, צודק. Okay. אני לא שמה את זה בבנק, כאילו בפקם אפסי.
כשהמטרה היא בסופו של דבר, אבל להשיג בית, שיהיה בסופו של דבר, מתישהו, גם אם לא 4 שנים, כי אם המחירים לא ירדו לסיפוקך, אז את לא תרכשי, אז יכול להיות עוד 5, 6, 7 שנים, כשהמחירים יחזרו להיות מה שהם היו לפני כמה שנים, רק אז את תקני, אבל המטרה בסופו של דבר זה שיהיה לך בית בכסף הזה.
כן, אני אגיד משפט, אבל תהיה עדיין ככה מיינדד למה שאתה רוצה להמשיך, אבל אני כן חייבת להגיד זה בשביל בעלי, שזה עוד אחת מהסיבות למתח, זה שמר שמקסימום המחירים לא ירדו, ובאמת המבואה פה תמשיך לגדול ולא...
תקני בארצות הברית.
בוא נגיד שהוא רוצה לא לגור פה בארץ, אבל מדינה ליהודים יש רק אחת, ואני כאן אז... אני כן ארצה...
איתו בלעדיו, לא רוצה לחמם.
לא, לא, לא. איתו, איתו. איתו, רק איתו, כן.
אז די יש לנו תמונה של המצב, ואני ככה שנייה מתחיל.
רק יוסיף שלחסוך מה שאתם חוסכים בחודש, זה מדהים. באמת מדהים. רוב האנשים לא מגיעים לא בראש ולא ביכולות. אז בקטע הזה, קודם כל, כל הכבוד. לא...
זה, אתה יודע, זה מצריך.
בוודאי, בוודאי. עוד שקיבלנו את התחקיר הראשוני, אמרתי לצחי, מי שעושה פה עבודה, זה דברים האלה לא קורים כמעט אף פעם בטעות, אלא אם כן אתה איזשהו ספרטני, סגפן בנפשך, זה לא עוד משהו שקורה בטעות.
אם תשאל את בעלי, אני בזבזנית עדיין, מה שיש לי, אני עדיין מצליחה לבזבז.
כל אחד עושה את העבודה שלו.
הוא הסקפן פשוט, אני מבזבז בשביל שניים.
כל אחד עושה את העבודה שלו, זה איזון, איזון בה.
יש משפט בסיינפלד, אני לא יודע אם זה בתוכנית סיינפלד, או שזה איזשהו משהו שהוא אמר פעם, ג'רי סיינפלד, שבצורה מוזרה, תמיד יש מספר כתבות בעיתון, שמכסה בדיוק את מספר העמודים בעיתון. ואני לוקח את זה למקום שלנו, תמיד אנשים בסופו של דבר מבזבזים את מה שהם מרוויחים. בדיוק. גם אם יוצאים מאיזשהו חריגה קטנה, חוזרים אליה, וגם אם מרוויחים יותר, בסוף מבזבזים את זה באיזשהו טיול לחול או משהו. בסופו של דבר אנחנו חיים לפי מה שאנחנו מכניסים, ולכן מי שמלכתחילה מסתכל על ההכנסה הפנויה שלו כ-X פחות Y, זאת אומרת, מראש להגדיר, זה לא שלי, זה של החיסכון, זה לא שלי, לא קיבלתי אותו.
ממש ככה.
אז מצליח לחסוך. ומי שאומר, רק אם אני לא אקנה היום, אז אולי אני אצליח לחסוך, אני אשים בצד, זה לא קורה, כי בסוף אנחנו אוכלים את זה, ותמיד יש משהו חשוב שאי אפשר לחכות, אלא אם אין לך את זה פתאום, הוא פחות חשוב.
אני גם אגיד עוד משהו בתור מי שהייתה בצד השני, זה היינו במינוסים, בהלוואות, וככה אני כן מכירה גם את הצד הפחות טוב. אתה בסופו של דבר מגיע לאיזשהו קצה יכולת, אתה מגיע למינוס המקסימלי, ואז אתה עדיין חייב לחיות ממה שיש לך, פשוט רק עם מינוס שכל הזמן חונק אותך, ואתה משלם עליו ריבית שנתית של 3,000, 4,000 שקלים בשנה, זה חבל.
שמח שעברת, זה משהו שאנחנו מורגלים בתרבות בארץ, שבכנרת מגיעים לקו האדום, אז מורידים את הקו האדום.
בדיוק ככה.
אז... פשוט הקו האדום עובר ממקום למקום, האפס עובר מקום, מ-0 למינוס 10, זה עדיין האפס.
מה היה השינוי, אם כבר אנחנו, מה שנקרא, לטובת מאזיננו, מה היה השינוי באמת שעשיתם, או מה גרם לשינוי, איפה?
אני לא יודעת איך להכניס את זה, אבל אני, ובאמת, כאילו, בלי שוב להתפזר, כי יש לי את היכולת, אבל...
לא, אני יודע מה, משהו עקרוני.
אני לפני, עכשיו אני אגיד לך משהו, out of the, זה, לפני יותר מ4 שנים, ירדתי 22 קילו.
וואו.
עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי זה על אותו עיקרון. כאילו, כלכלה וגם כלכלת גוף, זה על אותו עיקרון. אתה פשוט מבין שאתה לא יכול לצרוך יותר קלוריות ממה שאתה מוציא, כי אחרת אתה מעלה במשקל. אתה לא יכול לצרוך יותר ממה שאתה מכניס, כי אחרי זה אתה ממינוס. וזה פשוט עבד אצלי על אותו עיקרון. אז ברגע שעשיתי את זה בצורה מאוד, עם מסגרת אצל קרן שליסל אלקבץ, שהיא חברת נפש שלי, ואני ממש אוהבת אותה, ועד היום אני איתה, כאילו גם בקבוצה, וככה ממשיכה לשמור על המשקל, ופתאום קלטתי שזה עובד על אותו עיקרון. זאת אומרת, גם כאן וגם שם, עכשיו לקח לי 2 לקלוט את זה, גם 2, גם אחרי שירדתי, הייתי צריכה לשמור על המשקל, שזה החלק הכי קשה. ואז בעצם הבנתי, היו לי עליות וירידות, וכל פעם שבעצם עברתי איזושהי מכסה, אני חליתי 2 קילו, אז אמרתי, רגע, זה נקודת ה... כאילו, לפני שאני מגיעה לנקודת על חזור, ובדיוק לתפוס, ולאט לאט התחלתי לעשות את השינויים גם כלכליים, כאילו, ראיתי זה אגב הכללה.
מודלינג.
כן, ומשם. וכמובן, הרצון לקנות בית, וכל המחשבות על זה, והגענו באמת למפגש עם מיקי ומוסי, שהם באמת גם גרמו לי להבין, רגע, זאת אומרת, התחלתי להקשיב ככה לכל מיני הרצאות כלכליות לפני זה, חייתי עם עיניים סגורות, מי בכלל רצה להסתכל, אין לי כסף, אז למה אני צריכה בכלל להסתכל על כמה שאין לי, או על המינוסים שלי, או על הלוואות שלי. ולאט לאט באמת התחלתי להסתכל על זה בעיניים, ונסות להבין איך אני יוצאת מזה ומקדמת את הבית. זאת אומרת,
יצא שלקחת שליטה בהתחלה על הקטע הפיזי, ואחר כך זה עבר לקחת שליטה על הקטע הפיננסי. מדהים, באמת מדהים.
כן, כן.
תהליך שאנחנו מקדמים, ומאוד מנסים להעביר אנשים, ולשמוע שאת כבר כמה צעדים קדימה, זה יפה, ועוד משהו שלקחת ואת מיישמת, לפי מה שנשמע, שאת מתייעצת באמת עם אנשי מקצוע, ולא עושה את הדברים בצורה אינטואיטיבית. אם את לא יודעת תזונה, אז את הולכת לתזונאית, ואם את לא יודעת ספורט, אז את הולכת למדריכה, ואם את לא יודעת פיננסים, אז את הולכת לשמוע וללמוד, ולהתייעץ עם אנשים שעשו את זה. דיברנו על המאזן פחות או יותר של החיסכון, ואיך הוא מושקע החיסכון הזה שלך, ומה המטרה שלו. דיברנו על מוסי, ואותי הוא לימד לפני הרבה שנים, מימון. דיברנו על אופציות ושוק ההון, והיה מושג שנקרא נכס הבסיס, אוקיי? אם יש לי איזושהי ציפייה, אם אני יבואן, ואני אמור לייבא מחול בדולרים בעוד שנה, סחורה מסוימת, התחייבתי לעשות את זה, וקיבלתי את הכסף היום, או סגרתי עסקה היום, אני לא רוצה להיות תלוי במה שקורה בשוק המתח. אני רוצה להגן על עצמי מפני עלייה. עכשיו, יכול להיות שאני ארוויח, ככל שהדולר ירד, ואז הרווחתי הרבה יותר. אבל אם אני עושה את זה, אז אני כבר לא סוחר או יבואן, אני ספקולנט על שוק המתח, וזה לא הביזנס שלי. אני רוצה לבטח את עצמי עוד לפני שאני רוצה לקחת אימור, או יורד או עולה. ולכן אני מראש מצמיד את הכסף שלי היום, את החוזה שלי היום, לנכס הבסיס. המושגים האלה שהסברתי עכשיו ככה במשפט אחד, הם עושים שכל?
אנחנו כבר שנתיים חושבים לקנות זהב. זה מבחינתי נכס בסיס הכי, וגם אגב, זה עלה. אני יודעת, אנחנו רק לא יודעים איך לעשות את ההשקעה הזאת.
אז אם אני אקח מעולה שאת מבינה, ואם את מבינה מה אני אומר, אז אני אחבר את זה לדיון שלנו, ומבחינתי מה שאני שומע, שנכס הבסיס שאותו את רוצה לקנות עוד 4-5 שנים, הוא נדלן בבאר שבע, אוקיי? וכרגע את מצמידה את הכסף שלך למתח ולשוק ההון, או חושבת להעביר אותו לזהב, שכל אחד מהם מתנהג אחרת לחלוטין, מנכס הבסיס שלך, שזה בסופו של דבר דירה למגורים. אם היית מחברת את מה שאני אומר, נניח שיש טעם במה שאני אומר, נניח, והיית מחברת את מה שדיברנו עכשיו, אז מה היה יותר נכון כנכס בסיס? בשבילך שעדיין היעד שלך הוא לקנות דירה במיליון וחצי בבאר שבע, כשיש לך הון עצמי 500 אלף שקל, זה המטרה, היא לא יכולה לקרות עכשיו, כי אין לך 500 אלף שקל ואין נכסים שמתאימים לך, ואת לא שם. אבל את כן רוצה, את מה שכן יש לך, להגן עליו ולא לאמר עליו, זאת אומרת, להצמיד אותו לנכס הבסיס. אז מה לדעתך הדבר יותר נכון היה לעשות?
אבל אין נכס בסיס שהוא יציב כרגע. איך שאני תופסת את הנכס בסיס.
התחלתי את ההסבר הזה עם דוגמה על מתח. כן. מתח זה אחד הדברים הפחות יציבים שיש. ואם אני צריך לקנות בעוד שנה דולרים, אז אני כבר היום מצמיד את זה לנכס הבסיס, למרות שנכס הבסיס לא יציב. אבל אם יש לי מיליון שקל שאפשר לקנות איתם 300 אלף דולר, ואני צריך 300 אלף דולר, אז אני אקנה עכשיו 300 אלף דולר, כי בעוד שנה בטוח יהיה לי 300 אלף דולר. גם אם הדולר יהיה שווה פחות שקלים או יותר שקלים, בטוח יהיה לי 300 אלף דולר. אם אני אקח את זה לדירה, לדוגמה, סתם כאילו אנחנו
לא יודעים פה על דירה.
אנחנו לא יודעים מה השווי, אבל אני רוצה שבעוד 5 שנים יהיה לי דירה. זה משנה מה היא שווה? כן. זה משנה מה זה שלה?
כן,
מה הערך שלה? בשקלים? זאת אומרת, אני רוצה דירה. נניח ויש לך היום 500,000 שקל.
כן.
ואת יכולה לקנות.
עדיין לא הייתי קונה דירה, אגב.
אל תקני.
רק שידע.
בסדר גמור. אני אומר, אנשים אחרים, מוזרים, שיקנו דירה עם 500,000 שקל ועוד 1,000,000 שקל במשכנתה, בעוד 5 שנים תהיה להם דירה של שליש הון עצמי ושני שליש משכנתה, או 500,000 שקל הון עצמי, ומיליון שקל משכנתה שקצת ירדה עד אז, אבל תהיה להם דירה. אנשים שיש להם 500,000 שקלים היום, אנשים אחרים, לא, כאלה שיש להם 500,000 שקלים ויכולים לקנות את הדירה שלהם היום, את החלום שלהם, אבל משאירים את זה ומחכים לראות מה קורה, יכול להיות 3 אפשרויות. או שתהיה להם את הדירה שהם רוצים. אם שום דבר לא השתנה, אז עוד 5 שנים הם יוכלו לקנות דירה ב-500,000 שקל, און עצמי, במיליון שקל משכנתה. או שהמחירים יעלו, וה-500,000 שקל שלהם יהיו היום רק, יוכלו לקנות להם רק דירת שלושה חדרים מקום ארבעה, אז הם יקנו דירה יותר קטנה או לא יקנו בכלל, או שהמחירים ירדו והם יוכלו לקנות דירה יותר גדולה ממה שהם תכננו, ולשפר את מצבם.
נכון.
קוראים לזה הגרלה. האם מבחינתך זה בסדר להגריל את, את הבית שלך?
מה שאני יודעת, דירה ממוצעת עולה 160 מזכורות. בעבר היא עלתה 80 מזכורות.
צריך, אני אעצור. מה שהיא אומרת, זה לא שהיא רוצה לקנות דירה עוד 5 שנים. אני מצטער שאני הורס את המסיבה. לא, אני אומר, היא רוצה שיהיה לה כסף לקנות דירה, וזה תלוי אם המועד הרכישה הוא לא עוד 5 שנים. הוא במועד כלשהו. אני אומר, אז זה לא...
לפחות 3 שנים,
כאילו. או שכן, או ש... אני אומר, יכול להיות עוד 3 שנים, יכול להיות עוד 5 שנים, יכול להיות גם אף פעם. אני לא... הערכות שלנו הן לא זהות, אנחנו כבר... זאת אומרת, המועד הוא לא תלוי בך. היעד הוא לא שלך לקנות דירה עוד 5 שנים. היעד שלך הוא שיהיה לי כסף, ובמידה יקרה משהו שלא קשור אלייך בשום דרך whatsoever, אולי זה יתאים לך באותו נקודת זמן שהרצונות שלך ייפגשו עם היכולות שלך. זאת אומרת, היעד שלה, אם כבר, היא להיות מוכנה לצפי.
דייקת.
לצפי, היא להיות מוכנה לירידת המחירים עוד 3-4-5 שנים, עם און עצמי כדי לנצל את הסיטואציה.
כן.
אוקיי, עכשיו אני, אם אני, מה שנקרא, יפצל עכשיו את השיחה לשתי סיטואציות, אחת, אפשר לבחון את ההערכה שלה, עד כמה היא טובה או מדויקת, אני תכף אשאל אותך שאלה.
זה לא רלוונטי לדיון שלנו. מסלולים,
והשאלה השנייה היא, בזמן שאת ממתינה, מה המסלול הכי טוב שיכול לעשות את הכסף שלך?
זאת שאלה. זה אני באמת לא יודעת.
זה בעצם שתי שיחות שונות, כי היא לא רוצה לקנות דירה. היא רוצה להיות מוכנה לקנות דירה.
אני אגיד לך מה היא רוצה, היא רוצה לנצח את השוק. בשוק ההון קוראים לזה לתפוס את הסכין בנפילה. אוקיי?
אם אני אצליח, אם יהיה לי עד אז...
את יודעת מה קורה למי שתופס את הסכין בנפילה? לא תמיד תופסים את זה בידית.
יותר ממה שעלול לחתך היום?
תלוי מה היעד.
כמו שדוד דייק, תלוי מה המטרה. כשהמטרה שלך הייתה, חשבנו שהיא הייתה לקנות דירה בעוד 5 שנים, אז התשובה הייתה כן. זאת אומרת, זה לא משנה. אבל אם המטרה שלך היא למעשה להיות, לעשות ספקולציה על שוק הנדלן, לעשות איזשהו אימור, הגרלה, בוא נקרא לילד בשמו, זה הגרלה על שוק הנדלן, אשמח איזשהם ציפיות שלך, שאת יודעת בוודאות שהן לא תואמות 100% מהאוכלוסייה. לפחות 50% חושבים ככה ו-50% ככה, אז לפחות בהנחה של, שאין לנו 50% טיפשים בעולם, אז חלק צודקים גם פה וחלק צודקים גם פה. ואז איזשהו הגרלה על שם, על סמך האמונה שלך, שיכולה להיות הכי מדעית, אבל זה עדיין דעה, כי לא היינו בעתיד לבדוק את זה. Okay. ואת עושה הגרלה, וזה יפה. ודרך אגב, אני בעד, בתור משקיע, גם אני עושה ספקולציות. Okay. יש לי כסף שמושקע בשוק ההון, יש לי כסף שמושקע בדולרים בשוק ההון, בדולרים, ויש כסף שמושקע בשוק הנדלן בארצות הברית, שזה גם מתח וגם נדלן.
למה בארצות הברית ולא בארץ?
זה לא, גם וגם. אני מפזר. גם כשאני מאמר, אני מאמר בטוח. גם בשוק ההון אין לי מניה אחת. יש לי 15 מניות בסכומים קטנים, לפעמים אחת עולה, השנייה יורדת. אני לא מנסה לנצח את השוק, אני מנסה להגן על הכסף שלי לפני שאני רוצה להרוויח. וזה נוצר על ידי פיזור. גם שוק ההון, גם שוק הנדלן, גם בארץ, גם בחול, ואני איתך. אבל עשיתי את זה קצת אחרי שידעתי שיש לילדים שלי בית, ולא לפני. זאת אומרת, את הכסף שלהם, של הבית שלהם, של הקורת גג שלהם, לא, על זה לא אמרתי. אמרתי על הכסף שהיה לי מעבר, שאני יכול להרשות לעצמי לעשות איתו ביזנס. דרך אגב, עוד לפני שהיה לי בית משלי, כן לקחתי אימורים כאלה, אבל על שוק הנדלן. כי ידעתי שבסופו של דבר, את הכסף שלי אני ארצה להשתמש בו בנדלן בארץ. אז אין לי למה לאמר עליו בדברים אחרים. אז הכסף שיועד בעתיד להיות בית לעצמי, ומלכתחילה הצמדתי אותו, כמו שדיברנו מקודם, לנכס הבסיס. רכשתי איתו נכסים זולים משמעותיים ממה שרציתי, אבל זה לא רלוונטי, כי הם מתנהגים כמו מה שרציתי להשיג. אז קניתי נכס בבאר שבע, כי ידעתי שאני רציתי לקנות דירה יותר גדולה בבאר שבע מתישהו. אם היינו צריכים לאסוף את כל הדיון הזה לאיזשהו ייעוץ, או לאיזשהו דעה שלנו, כלפייך, מה לעשות עם הכסף שלך, אז כמו שדוד אמר, אם תרצי לקנות דירה מתישהו, זאת אומרת, המטרה באמת היא בית, אז זה לא רלוונטי המחיר, זה להצמיד את הכסף שלך לנכס הבסיס שיתנהג כמו הדירה שאת רוצה. אבל אם המטרה שלך, כמו שדוד חידד לנו, היא לעשות ספקולציה, והיא לעשות איזושהי הגרלה על שוק ההון ועל שוק המדע, לנצח את השוק...
הגרלה זה לא בקונוטציה שלילית, שיהיה ברור, כן? אני...
השקעה ספקולטיבית, נקרא השקעה ספקולטיבית, העולם חי על זה, לפעמים מפסידים, לפעמים מרוויחים, כל עוד זה ברור ומובן וצופים את המינוסים ואת הפלוסים, זה מעולה. זה לא לשבת כל היום בקלוב ולמלא ווינר. זה לא אותו דבר, זאת אומרת, אבל זה...
זה גם מעבר לזה, זאת אומרת, זה גם איזושהי התנהלות שלי שאני מאמינה, שבעצם מי שלוקח היום משכנתה ל-30 שנה, לא שונה ממני. אני סוחרת את הדירה מבעל דירה, והוא סוחר את הדירה שלו מהבנק. אנחנו די מתנהלים אותו דבר. אני לא רוצה משכנתה ל-30 שנה, אני רוצה משכנתה, כמו שדיברנו, ל-15 שנה, 20 שנה.
קצת זה לא מסתדר לי עם המספרים שאת מתארת, מה שאת אומרת, אבל אנחנו עוד לא שם, כי זה לא רלוונטי, את עוד לא לוקחת משכנתה, אבל משכנתה של מיליון שקל ל-15 שנה, זה לא 5,000 שקל בחודש, במתמטיקה.
נעשה אחר כך חישוב?
בשמחה. אבל זה לא הדיון. שוב, אם המטרה שלך היא להיות משקיעה ספקולטיבית שמפוזרת בין שוק ההון, שוק הדולרים, שוק המטח, וסחורות זהב בעיקר, את עושה עבודה מצוינת, את בכיוון הנכון. לא בטוח שלילדים יהיה דירה, או שיהיה להם ארמון, או שהם ישיכו לגור בסחירות בשכונת רמות בבאר שבע.
אבל בדירה יותר יפה, יותר גדולה.
או כן, עוד שלא, תלוי איך ילך לך בדולרים.
אני רק אחדד שגם אם אני מחבר את הנקודות, גם לבת היא לא רוצה לדירה להשקעה. היא רוצה שיהיה לה את ההזדמנות עוד 10 שנים, אם מחירי הדירות יהיו מתאימים, לקנות דירה להשקעה.
זה סימן שאלה. על זה נשים סימן שאלה.
למה שהיא תקנה במחירי בועה?
לא, אם כבר לא יהיו בועה.
בוודאות.
לא יודעת. אני מקווה, זה התכנון.
סיימנו את המבחינתי, סיימנו את הפרק. היא אמרה, אני לא יודעת, אני רגוע. אחי, אתה לא יודעת את זה.
אמרנו, סימן שאלה, אני יצאתי עם סימן שאלה.
אם יצאתי עם סימן שאלה, אז אני...
עכשיו, כמו שזה, יש שתי נושאים שאני אומר, אפשר לדון בהם כדי לדעתי לחדד אותם יותר. עוד פעם, קודם כל, מה את עושה עם הכסף עד... או בתקופה הזאת?
שוק ההון, שוק המתח.
לא, אני אומר, אפשר כאילו לדון על זה.
כן, אין לי בעיה לקבל ייעוץ, אולי לעשות משהו אחר.
אם זה הגרסה, אני אומר, או זה, או אני אומר, את התזה השנייה, שאומרת שהמחירה, שיש איזשהו סיכוי סביר, שהמחירי דירה לא ירדו, יקרסו. זה האג'נדה, אני...
אני מאוד מפחד מהאג'נדה הזאת, כי שוב, יש לי חברים ואנשים ומשפחה, ואני לא רוצה שהם יתרסו, אבל אני מסתכלת על ההיסטוריה, לא שלי.
כן, כן, בוודאי.
ההיסטוריה שקרתה באירלנד, שמחירי הדירות שהייתה בועת נדלן שם, ירדו בשנה הראשונה ב10%, בשנה השנייה ב20%, ובשנה השלישית ב56%.
באיזה שלב את תקני? ב10,
20? אז אני לא יודע, איך תדע?
תודה.
אני שואל אותו,
סיימתי.
לא, כשיהיה לי את ה...
איך תדעי?
און, שיהיה לי את האון.
איך תדעי? כי כשזה ירד 10, תגידי שנה הבאה זה ירד 20.
כמה אנשים אחרו
רדת? כשירד 20, תגידי שנה הבאה זה ירד 56, ואז תגלי שזה יפסיק לרדת ב-30, וזה לא ירד עוד 56.
אבל כשהמגמה תהיה מטה, זה אחרת.
יהיה לך פי 10 יותר קשה לקנות. לא פי 2, פי 10 ואני עדין.
אוקיי.
מעניין. מתי את קונה, כשהאוטו מדרדר, מתי את קונה עוד שתייה? את לא, אני אומר, זה לא הזמן. מתי זה יתחיל? עכשיו כבר יתחיל, רק שהמחירים יעצרו ויתחילו לעלות. זה הזמן לקנות, אבל מצד שני הם עלו. זה פיקציה, זה רק תיקון טכני. אנחנו נחכה שהם ירדו עוד קצת לפני שאנחנו נקנה. ויהיה עוד שיחות וצריך קבוצות פייסבוק למלא, ויהיה עוד דיון מאוד מאוד מעניין. השאלה שלי היא דווקא לא זה. זאת אומרת, היית בהרצאה של מוסי ו...
מיקי.
כמה הרצאות, נקרא לזה, עם תזות סותרות היית בהן? כדי לשמוע את כל הדעות בצורה מלאה, ובאותו נקרא לזה נפח זמן שהשקעת בתזה ה...
כל יום אתה קורא בעיתון פייק ניוז כזה או אחר. באמת, רק לאחרונה דמרקר נתנו לפחות איזה 2-3 כתבות הגיוניות.
נתחלת את זה, הלכת לאנשי מקצוע מדענים שחוקרים, ותיאצת איתם. זאת אומרת, שמעת מה להם יש להגיד, ונתחלת את הפייק ניוז. אבל כמוהם יש מדענים וחוקרים גם בצד השני, השאלה אם שמעת ואם זה מאוזן אצלך.
אם את מרגישה שהזמן שהשקעת באותה פתיחות נפשית, הוא שווה בין שתי הצדדים, וההחלטה שהתקבלה היא על סמך הבדיקה של שתי הצדדים בצורה שווה. זה מה שאני שואל.
הבנתי. אני לא בטוחה ששמעתי מדענים מהצד השני. יש את יור איגוד התאחדות הבנייה, דנוס.
כן,
אוהד. אוהד. הוא כל שני וחמישי מדבר על הצורך בבנייה והצורך בדירות, ועל זה שבעצם מחירי הדירות בכלל כמעט ולא הושפעו מהקורונה, ושתהיה עלייה מסיבית אחר כך, ועוד ועוד ועוד. אז לא יודעת אם הוא נחשב ביניכם מישהו שמומחה, אז אני שומעת אותו, זה לא שומע.
אני אומר, מומחה את קבעת, גם אני לא קבעתי שאני לא מכיר את מוסי, אז אני מרשה לעצמי להגיד שאני לא יודע ברמת המומחיות שלו, אבל אני אומר, הלכת להרצאה שלו עד?
קראתי כתבות שלו.
זאת אומרת, לא השקעת פח, כאילו, אפשר להגיד שמדובר בחוסר איזון כלשהו.
אפשר להגיד.
אוקיי. אז אני אומר...
אבל אני מקשיבה לכם יפה, אתם רואים, אני לא...
אני אומר, לא, אני אומר, אני...
אני שם לב לירידה בנחרצות, טיפה.
אני אומר,
משהו בטונינג קצת פחות יודע.
באג'נדה שלי, דרך אגב, זה לא ספציפית על זה. אני אומר, אם יש משהו שבטח אם את נותנת לו משקל כל כך כבד, בעתיד שלך ובמשפחה שלך והילדים שלך, לכל הפחות הייתי ממליץ לשמוע את הדעה הנגדית. המלצה היא גם לא ספציפית על זה, יכול להיות שהיא על זהב, יש לי חבר שמשקיע בביטקוין, במטבעות אחרים דיגיטליים, אני אומר, זה לא הנקודה ספציפית על הנדלן או על מוסי, או לא משנה מה איכשהו נכנס לתוך השיחה, כאילו הוא יושב פה, הנקודה היא שאני אומר, כשיש החלטה שהיא כל כך כבדת משקל, צריך לתת לה את שתי הצדדים, לא לצד הראשון שפגשנו שמשכנע. זה מה שנקרא, אני שם את זה כמשהו בגדול יותר מספציפית על מה שאנחנו מדברים כרגע.
אני מוכנה להסכים איתך, כי זה גם קורה בעוד מקומות בארץ, בעיקר בפוליטיקה, בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל אני יודעת, נכון, כשאתה אוהד קבוצה מסוימת, כדורגל, פוליטיקה, אז בדרך כלל אתה באמת...
בכדורגל זה שונה, פה אני לא מסכים איתך לגמרי. אני שם את זה בצד.
בפוליטיקה זה ממש זה.
אני שם את זה בצד לגמרי. כדורגל נולדת, זאת הקבוצה, לא שאני אוהד כזה גדול, אבל זה נקודה. לא אמורים לשנות, וזה בסדר.
גם בפוליטיקה, אבל אנחנו שוב לא נכנסים לזה.
לצערנו גם בפוליטיקה.
אבל באמת, אתה באמת מקשיב יותר למה שאתה מכיר ומזדהה ומאמין. אז אני מסכימה עם זה.
לא, אני אומר, אני גם לוקח את זה מהסיטואציה שסיפרת לי איך הגעת להרצאות האלה. זאת אומרת, זה לא הגיע מאיזשהו, נקרא לזה, מחקר מעמיק בנושא הזה.
זה הגיע דווקא מההפך, מרצון כן להחליט אם אנחנו...
לא, שלפו אותך לתוך משהו, ושמעת משהו שהוא היה כנראה מאוד משכנע עם מישהו מאוד קריזמטי, לפי הבנתי, ונתת לזה לשקוע.
אני יכול לקבל באמת את הטענה שלהם, וגם לקבל את הבסיס שממנה הם באים, וזה כמו כל מחקר, הוא בא עם איזה H0 ו-H1, וזה בסדר, זה תואם להם, וזה מסדר להם, ואני יכול גם לקבל את זה. ואני חושב שאני, בתור משקיע, רוצה לשמוע גם את הדעות האלה, ולקחת את ההחלטות שלי בזהירות, כי יש דעה לפה ויש דעה לפה. אבל זה עם המטרה שלי, היא להשקיע ולעשות ספקולציה.
אז זהו, אתה כל פעם אומר את זה, ואני ככה שותקת, אבל אני רוצה להגיד את זה.
אבל אם המטרה שלי היא בית, זה המטרה הסופית, ואני יכול כבר היום שיהיה לי בית,
זה לא נכון, אני רוצה להסביר לך למה, מהדעה שלי, ואז אולי תתקן אותי, אולי תגיד לי, רגע, המחשבה שלך היא לא נכונה, אבל במחשבה שלי, אם היום אני אשים, נניח, את ה-200-300, כמה שאני אוכל לשים היום, על 4 קירות, אוקיי? ה-200-300 אלף שקלים, שוב, בספקולציה שלי, קודם כל, ברגע ששמתי אתם הבית, זה נעלם. once שמתי את זה, נגמר לי, לא אוכל להשקיע ולא אוכל להרוויח עוד. אני מגיעה עם המינימום האפשרי, כדי לקנות אולי אפילו בית שאני לא רוצה לגור בו עוד כמה שנים, בניגוד למה שכן החזון שלי.
שאם בפרקים האחרים שנדבר, וזה יעלה בטח, אנחנו תשמעו אותנו אומרים, בית, לפחות בהיבט הכלכלי, אין פה היבט אישי, בית גרים איפה שרוצים, וקונים איפה שכדאי.
זהו, אז זה אנחנו לא מסכימים, כי שוב, דיברנו על זה שאנחנו לא נותנים סיכונים, בעלי ואני, ולכן אנחנו לא רוצים...
אתם לא נוטלים סיכונים. רגע, שנייה, רגע. אתם לא נוטלים סיכונים.
לא, תקשיב.
כל ההון העצמי שלכם, רגע, לא, 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 לא. עד עכשיו דיברתי יפה, עדין, רגוע, מאוד קואוצ'רי ונלפיסטי. לא מכיר הרבה אנשים עם ביצים כמוך, שלוקחים את כל העונה עצמי שלהם, כל העונה עצמי שהם חסכו בשנתיים אחרי שהם נלחמו בשיניים, את הכל, ושמים אותו על דולרים, שוק ההון,
וזהב. על הקורונה בארצות הברית.
לא, זהב עוד לא שמתי, אני צריכה לקבל...
בדרך.
אני אוסיף מה שנקרא, למה שצחי אמר, קודם כל, את צריכה לבדוק מה ההגדרות שלך לאימור, או מה ההגדרות שלך של לקחת סיכון, כי זה לא משתקף ממה שאת אומרת. אני אומר את זה באמת בשיא הדינות, כי כשאני ישבתי ושמעתי ככה מהצד את כל הנתונים, בלעתי רוק. לא אגיד לך שלא. כאילו, מהבחינת הזאת היא שאתם לוקחים המון סיכונים. אני לא מדבר המון סיכונים מהבחינה שלקחתם סיכון גבוה. אתם לוקחים המון סעיפים מהמון סעיפים שונים. אתם, כמו שצחי אמר, אתם מאמרים על שוק הנדלן, אתם מאמרים על מתח דולר שקל, אתם מאמרים, רוצים לאמר, על זהב, וליתר ביטחון, גם על השוק המניות. זה המון, זה לא בקטנה, ובפיזור אקראי.
אוקיי, אוקיי, אבל שוב, אז אני רק כן אחזור למה לא, שאמרתי, כן. על ה... בסדר?
לא, לא, אני לא אומר את זה בדבר רע, דרך אגב, כי אם את אומרת,
תקשיב,
אני עומדת מאחורי כל סעיף וסעיף, אני אגיד לך, סלמתק, בחירות, עשית מה שאת חושבת, שזה מעולה, מה שאת מבינה, מה שלמד, זה נהדר.
אני אשמח לשמוע על זה, אם יש לך
עצה אחרת. אבל אני מאמרת. אני לא מאמרת שוב כקרה, אני ספקולנטית. אני ספקולנטית ברמה גבוהה, וכל מה שאני עושה, אני עומדת מאחוריו. לגיטימי. אבל שלא...
ועדיין, בעיניי זה פחות אימור מה שקנו דירה היום, במחירים שהיום.
זה גם בסדר, אבל אני אומר, שלא יהיה לך את ההרגשה שאת לא שם. את כבר התחלת את פעולת הספקולנטיות שלך, ועכשיו את צריכה לבחור איפה.
נתת לי. עכשיו תעצור בנקודה הזאת ואני אגיד לך, נכון. יכול להיות שאני מאמרת על כסף שכן יש לי. זה הכסף בעצם הנזיל מעבר למה שאני מוציאה, על חוגים, על אוכל, על כלכלת בית, ונשאר עוד איזשהו סכום שאני יכולה בסופו של דבר, אני לא יכולה לקנות איתו כרגע בית, אני אסביר, אבל אני כן יכולה לשים אותו בצד, ולהניח שהוא יעלה, בתקווה שהוא יעלה, או שלפחות הוא יישאר כמו שהוא. מה שכן, בבית, לשים עכשיו את מה שיש לי, ובעצם לאמר, לקחת מינוף גבוה יותר מהיכולות שלי, זה משהו שמרגיש לי סיכון, כיוון שכרגע בעיניי, אם אני צריכה עכשיו לקנות בית, אני ממנפת את המקסימום, ואני חושבת שזה לא נכון.
אני
מתלבט אם להיכנס לאג'נדה הזאת ולהסביר את המשנה שלנו.
שזה עוד לפני שהיא אמרה שלא לוקחת משכנתה ל-30 שנה, שם בכלל...
בסדר, חיילת לאט, פרפר, נתן שנייה.
אבל הנקודה היא שאני אומר, קודם כל, כשצחי אמר, אני מצמיד את הנכס הבסיס, אני אומר, הקורלציה שאת עושה המיידית בין לקנות דירה ללקנות דירה שאני גרה בה, הוא גם משהו שאפשר לפתוח אותו לשתי סיטואציות. ופתאום את כבר לא בחלק מהסעיפים שמנית לא קיימים שם. את לא בקבוצי גבול היכולת, זה כן מה שאת רוצה, כי זה עכשיו כבר להשקעה. את כן מצמיד זה עד לנכס הבסיס, ואת כן מרוויחה ויש לך תזרים, אולי אפילו תרוויחי קצת יותר כל חודש. כלומר, עכשיו שאנחנו כבר בסעיפים של איפה אנחנו שמים את הכסף...
בוא נדבר על השקעה. השקעה ואז מה? ומישהו אחר יגור בבית הזה שקניתי, ויכול להיות שהוא לא יגור שם, ויכול להיות שיהיה לי גם משכנתה וגם שכר דירה, ואני אעבור לגור בבית שאני לא רוצה?
צודק, זה הרבה פחות בטוח מדולר.
אני אומר, עכשיו...
או בעיניי.
או זהב.
אחת הספקולציות הכי... שדורשות הכי הרבה מקצוענות, מקצוענות. זאת אומרת, עבודה. אתם דוקטורים, אתם אקדמיים, זה אומר ללמוד ברמה של דוקטור, לעשות את זה שנים על גבי שנים, זה ספקולציה על מתח. זה מאוד קל, ואפס התעסקות, וזה לא דורש שום כאבי ראש. אבל, זה הספקולציה באמת ברמה מאוד 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 גבוהה מבחינת סיכון. אני מרשה לעצמי להניח שלא ביצעתם את עבודת המחקר הדרושה, ואין לכם את הניסיון הפיננסי המתאים, להשקעה מסוג הזה.
הסתכלנו על העבר, הסתכלנו על ההיסטוריה.
הסתכלתם על העבר מאיזה שנה? ולמה השנה הזאת? מהעבר שנוח לכם, וזה השנה שבחרתם כי זה נוח לכם?
שהצדיק את ה-H0.
יכול להיות. אני לא
חי לשלול את זה. אני אומר, את אקדמיים, אתם מבינים שכשאתה בודק דבר כזה, אתה לא בודק. כמה ירד בשנה האחרונה? את עכשיו עושה את לווח של 3 שנים. כמה אינטרוולים של 3 שנים לקחת, כדי להחליט שדווקא בשלוש שנים האלה, זה הולך לעלות. עכשיו שוב, להזכיר לך, גם אם זה יישאר באותו מקום בדיוק, את מפסידה כסף. נכון? כי הכסף קונה פחות כל שנה. יש לנו אינפלציה, בסדר גודל של 3%.
לא, אבל זה צמוד, זה עדיין צמוד.
כן? צמוד למה? לדולר.
זה צמוד לדולר, נכון.
אם הקניות שלכם בדולרים, אז זה מעולה. באמריקה
זה נהדר, אבל את לא. זה צמוד לשוק הישראלי, הקניות שלך, ההוצאות שלך, וגם היעד שלך לנצח את השוק הישראלי. כלומר, גם אם את עוד 3 שנים תוציא 37,000 דולר, השקעת בהם...
50.
לא משנה. אני שם בצד את החיסכון.
כן, ברור.
את שמה בחיסכון כל חודש, את יכולה לשים אותו כל מקום, בכל חודש במקום אחר. אני אומר, כרגע יש לך 37,000 דולר, נכון? אני אומר את המספרים, נכון?
כן.
ואת מפקידה עוד, ואת אומרת, גם אם את תוציא את ה-37,000 דולר, נגיד, שם לצורך העניין 200,000 שקל, וזה עלה 37,000 דולר, תוציא 200,000 שקל עוד 3 שנים, ברור לך שהפסדת.
לא ברור לי.
אם אני אומר לך, תני לי 1,000,000 שקל היום, ועוד 5 שנים אני אחזיר לך 1,000,000 שקל. עסקה טובה מבחינתך?
ברור שזה לא עסקה טובה.
למה?
אבל...
זה אותו כסף.
כן, נו, אנחנו יודעים כמו שהמדד עולה כל שנה, אז הערך של הכסף...
מקבלת פחות עוד 5 שנים.
אבל...
זה מה שהוא אמר פשוט, הצגתי את זה אחרת.
אבל זה עדיין לא ברור שזה משיקה.
שמת 200,000 שקל, אם תקבלי 200,000 שקל...
לא, אני אומר, אם, לא אמרתי שתקבלי 200, זה לא מה שאמרתי.
ברור.
זאת אומרת, את צריכה לפחות, לכל הפחות.
אני רק אחדד, בינתיים היא שמה 200, ויש לה 180.
לא משנה, אני אומר, זה לא משנה.
רק לדייק את הדברים למציאות.
אל תתחיל על חלב שנשפך. אני אומר, זאת אומרת, להערכתך, אחרי בדיקה מסוימת שעשית של 3 שנים טווח, את צריכה לקבל את הכסף שלך, פלוס אינפלציה כלשהי של ישראל, ואיזשהו רווח
כן.
מסוים.
זה התקווה.
זה על תקן תקווה? זה המילה הנכונה?
ברור.
לא מחקר שבדקתם ולא עשיתם.
מה זה לא מחקר? תראה, אתה יכול להסתכל על מה שקורה עכשיו, גם, אגב, הקורונה רק הגבירה את מה שצריכה לקרות. הגבירה זה אומר שהיא מזרזת תהליכים שחשבנו שיקרו רק עוד 5 שנים, והם כבר מתחילים לקרות. אז אני כן חושבת
מי זה חשבנו?
מה זה?
מי זה חשבנו? איזה תהליכים ומי...
אוקיי.
לא, אני שואל...
מי שחשבנו, אני מניחה שזה לא רק בעלי ואני, אבל גם עוד אנשים שבעצם מאמינים שבסופו של דבר... כרגע גם יש פה איזשהו עניין, המדד, למה מפחדים ממנו? למה אנשים לא מצמידים עכשיו את המשכנתאות למדד? יש סיבה.
והיא?
שיש חשש שהמדד יעלה. 140 אלף משפחות שהם דחו את המשכנתאות, זה לא סתם. יש פה עוד הרבה עניינים, יש פה הרבה תהליכים שקורים, ואגב, הם היו אמורים לקרות באיזשהו קצב קצת יותר איטי, כי בסופו של דבר, גם בכלכלה, ואת זה אתם יודעים יותר טוב ממני, יש, כמו שאנחנו אמרתי גם מקודם, שפל ו... גאות, ואנחנו לא בגאות. הגאות נגמרה. אנחנו כן הולכים מכיוון שפל, ואם הולכים מכיוון שפל, אז התקווה שלי קצת יותר...
יש פה, כמו שהבנו, יש פה כמה דיונים.
כן.
ויש פה דיון אחד שאנחנו יכולים לדבר עליו עוד הרבה שעות, וזה אם אנחנו, מחירי הדירות יעלו או ירדו. יש לנו את האמונה שלנו, את הידע שלנו, את ההבנה שלנו של השוק וההיכרות של השוק, ונשאיר את זה בצד. זה דיון שלם בפני עצמו. ויש את הדיון אם בהנחה שהמחירים יכולים לעלות או לרדת, משאירים את זה לדיון אחר, וזה לא המקום לקבוע, ואף אחד ניתן לו באמת תקווה, אם יעלו ירדו, אף אחד לא יודע. אני לא יודע אם ההנחות שלי הן יותר טובות משלך או פחות טובות משלך. אני לוקח מאחוריי ניסיון וידע, אבל גם אני לא חסין מטעויות. אבל זה לא הדיון. הדיון הוא, האם זה הדבר הנכון לכם כלכלית.
אני באמת לא יודעת.
כן לקנות או לא לקנות בשלב הזה דירה. וזה לא רלוונטי כרגע הדיון אם ירד או יעלה. הדיון הוא שונה. שימי לב.
הדירה שהייתי רוצה היום עולה יותר מ2 מיליון שקלים. אני כן מצפה שהיא תרד. זה כן משהו, זה כן ציפייה. זה כן משהו שאני שמה. אם זה ירד ב30% במינימום, אז...
אני לא חושב שזה ישתנה, בטח לא בשיחה הזאת, אלא אמרתי לך, קחי כמה שאלות, מה שנקרא, תרצי, מה שנקרא, נמשיך אחר כך. אני דווקא חושב שלפחות במה שנשאר לנו, נדון במה שאת יכולה לעשות כדי לעשות, להטיב עם הכסף שלך, בטווח זמן הזה, לפחות עד שיתבהר. אני רק יוסיף באמת משפט אחרון, כנהוג בהשקעות, וזה מה שאנחנו עושים כרגע, ספקולציה, תעשי לך סטופ לוסט. זאת אומרת, איזושהי נקודה שאת אומרת, אוקיי, לא משנה איזה מסלול בחרתי, זאת הייתה טעות. שנה מהיום, שבועיים, חודש.
מקובל.
מה המספר? אוקיי. מה המספר שהוא...
אני אומר, תקבעי לך, שימי לך את זה, כתוב, שלא יהיה לך תזכורת עוד שנה, עוד מה שתקבעי לך, אני לא יודע, אני לא דן בזה, ותגידי, אוקיי, זה לא קרה, או זה כן קרה, ניצחתי, תעשי מסיבה, או שזה לא קרה, אני משנה גישה. אוקיי? כי אני, באמת משפט אחרון, ושוב, זה לא להקנית, אבל אחד מהתחביבים, אני מספר לצחי, זה לאסוף כתבות מ-2009 של שוק ההון, שמסבירות למה מחירי הדירות הולכים לרדת כל רגע. אז אני אומר, תקבעי לך מועד שאת מפסיקה. זה, אני, באמת זהו, אני אנסה לסגור את הנקודה הזאת. אני אומר, לגבי העניין של הכסף, אתם באמת פתוחים בהמון, המון, המון נושאים. זאת אומרת, אתם...
דרך אגב, אני בעד. זאת אומרת, אם כבר להמר, כן. אז לפזר. לא להמר על מקום אני אחד. זה אני מחזק.
ומה שהכי קשה לי, לי קשה לפחות. אני אומר את זה, שוב, זה לא ייעוץ פיננסי, כי אני לא בקיא בזה. אני אומר בשיא הכנות, אבל מתח. בסכומים כאלה שאתם שמים, בסכומים ביחס להכנסה החודשית שלכם אני מדבר. לטעמי זה נשמע לי, בואו נקרא לזה, בשיא העדינות, חודש אחד תשקיעו בייעוץ. תעשו עצירה של חודש אוקטובר, לכו ליועץ, תשלמו לו שעה, שעתיים, שמישהו שמבין בתחום הספציפי, ממש ספציפי הזה, שזה לא כל אחד, והייתי ממליץ לפחות את העניין הזה, כי זה לא ההרגשה שלי שזה יהיה, נקרא לזה, משתלם. אני אומר, בשביל זה צריך ללכת לאיש מקצוע, כי זה עולם שלם, זאת אומרת, זה כאילו לצאת לדרך עם הדבר הראשון שוב פעם שפגשת או ששמעת, כי אתה מכיר דולר. מי? למה? איפה אנחנו? אולי באמת שווה לקנות תיק? תקני ב$5 או ב$5 את כל התיק נכסים. את מאמרת נגד השקל. אוקיי? זה מה שאת עושה. את קונה את כל מה שהוא לא שקל, אני באמת לא בקיע עד כדי כך בעולם הזה כדי לעשות, אבל... לסכום כזה, השקעה כזאת, חודשית, בנקודה אחת, שהיא לכשעצמה, באגף מסוכן של עולם ההשקעות, אני חושב שזה שווה בדיקה נוספת. זה במישור הזה.
ואני ארצה לסכם. אז קודם כל אני אגיד ש...
נהננו מדי, נראה לי.
זה הרבה יותר כיף ממה שחשבנו. באתי עם כל הדברים שאנחנו... בפנים שלנו, בפשן שלנו.
מלוא הסל, מלוא הסל.
והיה לנו ככה הרבה אנרגיות לדיון הזה, זה באמת גם דיון עם הרבה פלפל. ראינו שמה שאתם עושים היום, לדעתנו, ברוב הדברים, מדהים. אתם גם מצליחים לחסוך, ולא סתם בטעות, אלא באמת הגדרתם, עצרתם באיזשהו מקום, והגדרתם לכם מדיניות השקעה, גזרתם לכם איזשהו אחוז מההכנסות שאותו אתם משקיעים, ונותנים לזה גם לעבוד בשבילכם. זאת אומרת, לא סתם שמים את זה בצד, אלא גם נותנים לכסף הזה להביא עוד כסף בעצמו, וזה מהלך מאוד מאוד מתקדם בהפיכה מהישרדות כלכלית להתפתחות כלכלית, לקחת שליטה על ההכנסות וגם על ההוצאות. זה שבכלל נכנסתם לתהליך הזה, ועצרתם והתפתחתם, והלכתם להתייעץ, ולמדתם ובדקתם. זאת אומרת, זה כל הדברים שאנחנו מעודדים, ואני מוכיר אותך מאוד על המהלכים שעשיתם, ובטוח שיניב מזה משהו טוב. אם נוכל לסכם את הדעה שלנו באישו שלך ספציפית, אם המטרה שלך, כמו שאמרנו תוך כדי השיחה, היא לעשות איזשהו, לנצח את השוק באיזשהו שוק, לעשות איזושהי השקעה ספקולטיבית ולנצח או לא, זאת אומרת, לקחת פה איזשהו סיכון, אז את עושה משהו טוב, משהו יפה, לא יודעים לייעץ לך אם זה נכון או לא נכון, ולא יודע אם מישהו יודע לייעץ, כי זה אימו, מפזרים ככה וככה, שווה ללמוד את הנושא הזה. אבל אם המטרה שלך, שהבנו שכנראה היא לא נכונה, אבל אם המטרה שלך היא, כמו שאמרת בהתחלה, להגיע בעוד 5 שנים לבית משלך, אז אנחנו חושבים שאת פספסת את המטרה, או תפספסת בדרך. וצריך לבחון דרכים אחרות להגיע למטרה הזאת. לא שלא תגיעי בטוח, אוקיי? אלא את לוקחת דרך שהיא או שכן תגיעי או שלא תגיעי. והיא לא תלויה בך בשום צורה. במקום לבחור דרך שאת יודעת שהיא תלויה בך, ואת תגיעי לנקודה הזאת בכל מקרה.
היא תלויה בי רק במה ש... אני יכולה שתהיה תלויה בי, שזה בעצם החיסכון. זאת אומרת, כן, יהיה לי עון עצמי.
אני יכולה להגיד, אני אקנה עוד 2, עוד 5, עוד 10, בית, נקודה. זה יעלה מיליון, יעלה 6, יעלה 17, לא משנה, אני קונה עוד בית, מיליון. זה מה שאני צריכה לעשות, זה היעד שלי. זה לא מה שאת אומרת. אני אומר, עכשיו שככה דנו ועוד מה שנקרא נברנו בזה, אני חושב שזה יהיה זמן טוב גם לשבת לעדכן עם השאלות הקצת יותר מאתגרות את היעדים שלכם. אם זה באמת היעד?
אני לוקחת מפה את השאלות. באמת צריכה אולי לחדד את היעדים שלי. אני יכולה להגיד שהיעד המרכזי שלי נשאר כשהיה, שקודם כל יהיה לי עון עצמי, ואז אני אסתכל מה קורה ואני אחליט מה אני עושה איתו. מעניין. אני אנסה לשמוע הודעות. זה דווקא גם משהו שאני לוקחתי.
עשינו המון.
אנחנו ספציפית מאוד מאוד נהננו.
גם אני.
ויוצאים מרוצים, ותודה רבה על ההשתתפות. ושהיית מוכנה לעלות פה על הגריל. זה לא פשוט. ותודה רבה על השיתוף והפתיחות. היית כנה ואמיתית.
תודה.
אז תודה לרויטל על השיתוף, על הפתיחות, על האותנטיות שהביאה. רויטל היא באמת השראה לכל מי שחושב לקחת שליטה על העתיד שלו. במקרה שלה, השליטה היא גם פיזית וגם כלכלית. שפו גדול, רויטל.
אם אתם חושבים שאתם גם מתאימים להיות בפודקאסט שלנו ולהיות בעלי שליטה על החיים, אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים בדף הפייסבוק שלנו, בעלי שליטה, ונשמח גם לדעת מה אתם חושבים ואיזה חלק הכי התחברתם אליו, ובכלל, אם יש שאלות, נשמח לשמוע אתכם.